טוב, נובחים בירוק, פרק 501. מאוד מאוד שמחים ואפילו מתרגשים לארח הערב את אסף אקרמן. מה שלומך אסף?
אהלן, טוב להיות ולנבוח איתכם.
כן, כן, אנחנו בהחלט שמחים על ההצטרפות, אפילו שהשעה ממש מאוחרת, אז אנחנו מעריכים זאת כפליים. למי שלא מכיר במקרה, אז איש ערוץ הספורט, ראש דסק הכדורגל האיטלקי, אבל לא רק. אז אולי באמת נתחיל משאלה ככה קצת יותר אישית, מאיפה ומתי נוצר החיבור שלך עם הכדורגל האיטלקי?
אני האמת תמיד אהדתי את מילאן, זאת אומרת, הייתי תמיד הייתה שם כבר שהייתי צעיר, הייתי משחק הרבה מאוד במנג'ר, אז תמיד מילאן, אותה הייתי בוחר עוד לפני שהטפץ' הישראלי, שהיה אפשר לבחור קבוצות ישראליות, ותמיד עקבתי אחרי הכדורגל האיטלקי, ואתה יודע, זה היה בזמנים שכולם פה, ברצלונה, ריאל, יונייטד, הליגה האנגלית שלטה, ואחרי זה הייתה פה עלייה ספרדית מטורפת, ובעבורי זה היה שוק של מחאה אפילו. אז אני החלטתי, כולם הולכים אנגליה ספרד, אני מקדם את הליגה האיטלקית, זה הנישה שלי, זה מה שאני אוהב, זה מה שאני רואה, יהיה בולוניה נגד קייבו, או יהיה ברצלונה סוסיידד, אני רואה בולוניה קייבו, זהו. וזה פשוט התפתח לממדים שלא חשבתי שזה באמת יגיע לזה. ומכאן זה אהבה גדולה. תשמע, אני גם נוסע המון, אני באמת נוסע, לפני פרי מלחמה נקרא לזה ככה, גם בפרי ילדים, אז הייתי נוסע לפחות איזה 4-5 פעמים בשנה לאיטליה, ללכת לראות משחקים, בקר, לראות, כבר נוצר מסביב זה תרבות והרבה מאוד חברים גם.
יפה, את השפה רכשת בעקבות הכדורגל, או שהיה לך את זה כנשק מקדים?
לא, האמת שזה לגמרי בעקבות האהבה לספורט. בגיל 30 פשוט החלטתי שצריך עוד שפה, והיה לי את הזמן גם לעניין הזה, והתחלתי ללמוד כמה קורסים במכון לתרבות איטלקית של השגרירות, ואז עברתי לעוד שיעורים פרטיים, ומכאן זה נהיה לכך שכל יום בבוקר אני קורא את הכותרות של הגזטה והקורר דלו ספורט.
נהדר. אז טוב, אז אני אתן אולי קצת את הזווית שלי, כי באמת גירית אותי לעניין הזה. אני בכיתה זין בבית הספר בחטיבת הביניים, באמצע תחילת שנות ה-80, אז היה לי חבר איטלקי בשם אריאל די קסטרו, חבר טוב שלי עד היום, המשפחה.
שם מאוד מוכר בנוף האיטלקיות.
מאוד מוכר, גם בקטע תיירותי וגם בעניינים נוספים, אז ממש היינו החברים הכי טובים. כל הארון שלי בילדות היה עם מדבקות של שחקני כדורגל בסריה A וB וC, אמא שלו גם הייתה מלמדת איטלקית בבית, אז פה ושם הייתי קולט איזשהם משפטים, והמשפחה היא אוהדת, זאת אומרת, אח שלו היה אוהד לאציו בזמנו, כי הם באו מרומא, ואח שלו עוד יליד רומא, אבל הוא עצמו היה אוהד יובנטוס, והוא משך אותי ככה בשנים שאתה מדבר על ברצלונה, וזה, זה כבר שנים יותר מאוחרות, אבל אני מדבר על שנות ה-80, שהיה פלטיני ובונייק ואסון הייזל בבריסל, אז יובנטוס ואחר כך גרנדה מילאן של אבי רצון כמובן עם השלישייה ההולנדית וכולי, אז גם לי יש ככה את הנגיעה שלי לכדורגל האיטלקי, ובאמת התכתבתי גם עם חבר שלי כמה וכמה פעמים לקראת הנסיעה הצפויה עם הבת שלי לרומא ופירנצה בשבוע הבא למשחק החוץ. אבל עכשיו אנחנו ננסה ככה קצת דרכך להכיר יותר את היריבה של מכבי חיפה. כמו שסיפרתי לך לפני כן, שוחחנו גם עם אמריקאי שאוהד הקבוצה ונתן לנו ככה קצת רקע יותר בהקשר התרבותי אולי, וממך נשמח לשמוע את הזווית המקצועית, את מי מכבי חיפה בעצם עומדת לפגוש מבחינת סגל, שחקנים בולטים, שיטת משחק, ואיך העונה שלה עד עכשיו?
הרבה שאלות, ננסה לענות לכולן, ותנסה גם לכוון אותי בהמשך עם מה שאני לא באמת אין. תראה, פיורנטינה מגיעה בסיטואציה של, היא לא כל כך טובה האמת, היא ממש ממש לא יציבה בתוצאות שלה, ניצחונות, הפסדים, ו-2024 עבורה באמת לא מהירה יותר מדי פנים כרגע, היא נמצאת במקום השמיני בטבלה, 42 נקודות, היא עדיין איפשהו במאבק האירופי, כנראה לליגת האלופות, לא בטוח שהיא תגיע, אבל היא עשתה ניצחון יפה מאוד מול לאציו, אבל בחמשת המשחקים האחרונים ניצחה רק פעמיים, ניצחה את פרוזינון 5-1 ואת לאציו, שזה היה ניצחון יפה מאוד מבחינתה, במה שנקרא בפרופיל מאוד מאוד גבוה. אבל אם אנחנו מסתכלים לאורך כל התקופה האחרונה שלה, היה לה שלושה הפסדים רצופים שהפסידה לנפולי בסופר קאפ, קיבלה מאינטר 1-0 בבית, הפסידה אפילו ללצ'ה 3-2 לפני 6 משחקים, אז היא לא בתקופה טובה בשבועות האחרונים, אפילו זה הגיע לכך הנשיא של הרוקו קומיס או הבעלים של הקבוצה אפילו הוציא מכתב מיוחד לאוהדים שהוא מבקש מהם להמשיך לתמוך, ולמרות חוסר השקעות נקרא לזה בחלון בינואר, הוא מבקש מהם שהם יהיו מאחורי הקבוצה גם ברגעים פחות טובים, והוא מאמין בה שהיא עוד יכולה לעשות דברים מאוד מאוד יפים. אז זה בגדול לגבי הפורמה של הקבוצה.
דימים של העונה הזו, קבוצה בעצם שאם ראיתי נכון, התמודדה רק בשלב הפלייאוף של הקונפרנס, ושיחקה את המשחקים הראשונים בקונפרנס, נכון?
נכון, כן. בקונפרנס היא סיימה במקום הראשון בבית, אבל זה היה בית שבו נודע על האמת, לא היה כל כך קשה עבורה, עם פרנס ורוש, עם קבוצה מסרביה אפילו, אז זה לא באמת היה יותר מדי קשה, וגם אז היא ניצחה 3 פעמים ועשתה 3 תיקו, היא לא שברה את הבית מבחינת תוצאות, נקרא לזה ככה. אבל באמת לאחרונה יש לה בעיה, היא בארבעת המשחקים האחרונים כבשה 3 שערים, באופן כללי כבשה רק 39 שערים עד עכשיו בליגה, שזה 1.4 למשחק, זה מעט לקבוצה שרוצה אירופה, והיא גם סופגת, היא ספגה 30 שערים בליגה עד עכשיו, שזה ממוצע של יותר משער למשחק, אז אתה מבין שזה קצת מתכזז.
כן, זה גם נתון מעניין בשים לב לזה, שאם אני אצטט משהו ששמעתי את אורי קופר בפודקאסט שלו אחר הצהריים, עם זה שזאת קבוצה שמחזיקה המון בכדור, אז היא מחזיקה המון בכדור, אבל לא כל כך מצליחה להעביר אותו מעבר לקו.
נכון, היא מחזיקה המון בכדור, הקבוצה מספר 2 בהחזקת כדור בליגה האיטלקית, הראשונה היא נפולי, והיא השנייה, אבל כמו שאתה אומר, היא לא באמת עושה איתו יותר מדי, וזה גם נורא תלוי מה השיטה שמשחקים מולה. האמת שכשמשחקים מולה עם 3-5-2, כמו שמכבי חיפה משחקת, אז די מתקשה עם העניין הזה, צריך לומר את האמת, זה יותר, עושה לה יותר בעיות. הנתון אולי הדבר, אבל באמת הכי בולט, זה השינויים שלה בהרכב. עד עכשיו פיורנטינה, עד המשחק האחרון ממש, ב-140 משחקים היא החליפה את כל פעם הרכב אחר, המאמן שלה וינצ'נזו איטליאנו, מבחינת הקדנציה שלה, כל משחק החליף הרכב, ממש כל משחק, עד המשחק האחרון שעשתה 0-0 מול טורינו, הוא עלה עם אותו הרכב שהוא עשה בניצחון נגד לאציו, זה היה פעם ראשונה מאז שהוא הגיע וחתם בקבוצה, אחרי 141 משחקים. סוף סוף אותו הרכב, אגב שאלו אותו בסוף, את המאמן של פיורנטינה, למה הוא עשה את זה, אחרי כל כך הרבה השינויים, אז הוא אמר, כי נגד לאציו באמת היינו טובים, וסחפנו, ושלטנו, אז חשבתי שזה גם יהיה הפעם, אז לא, הם עשו 0-0 נגד טורינו בחוץ, וטורינו הייתה בלא מעט דקות גם בעשרה שחקנים, ובכל זאת הם לא הצליחו להפקיע, כן, יש לא מעט בעיות לקבוצה הזאת, אבל היא עדיין גם פייבוריטית מול מכבי חיפה, לפחות ברמת היכולת והפוטנציאל של המועדון הזה.
כן, זה לגמרי ברור, אני חושב, לכל המאזינים שלנו, אתה אומר שההרכב מתחלף מדי משחק, מה זה אומר מבחינת שיטת משחק? הם משחקים באופן מקובע אחיד וצפוי, או שגם זה מאוד מאוד מגוון?
לא, השיטה שלהם היא די קבועה, עם רביעה מאחורה, זה 4-2-3-1, זה בגדול השיטה, הם לא משחקים בשלושה בלמים. בשיטה הזאת וינצ'נזו הייתה לנו כל פעם מתאים את השחקנים האחרים לתוך הדבר הזה, ויש שחקנים אפילו שמשחקים לפעמים לא בעמדות שלהם, זה כן, מדי פעם זה גם קורה, כדי שהשיטה תמשיך להישאר, שהמבנה יהיה אותו דבר.
מכבי צריכה להיזהר במיוחד, או שהם סתם שמות בולטים ומפורסמים שיהיה לנו מעניין לראות?
אני חושב שהשחקן הכי בולט שצריך לשים לב אליו זה מספר 5, ג'קומו בונאוונטורה, הוא שחקן שמי שקצת רואה ליגה איטלקית מכיר את השם שלו, היה במילאן, היה בעוד כמה קבוצות בולטות, הוא בן 34, הוא לא כך צעיר, אבל הוא עם 7 שערים ובישול העונה הזאת, והוא נותן עונה אדירה ברמה שתכף יאריך הוא לא חוזה, ואפילו אמור להיות אולי בסגל של איטליה ליורו הקרוב, כנראה שזה גם יהיה טורניר בינלאומי האחרון שלו, זה מספר 5, הוא קשר באמצע, הוא אפילו, הוא לא הקשר האחורי, הוא השחקן של 50-50 שעולה אפילו קצת יותר קדימה, בכנף ימין זה ניקו גונזלס הארגנטיני, שהוא שחקן מצוין, הוא באמת שחקן טוב, טכניקה טובה, בעיטה טובה לשער, מספר 10, ניקו גונזלס, ארגנטיני, אבל הוא גם יכול פתאום לשחק בצד השני, גם פתאום בצד שמאל הוא יכול לשחק, יכול בחוד יש להם את בלטרן, לוקאס בלטרן, עוד ארגנטינאי שהגיע מריבר פלייט השנה, שילמו עליו 12 מיליון יורו, הוא קבע 6 שערים עד עכשיו, ציפו למספרים קצת יותר גדולים ממנו, ברמת כיבוש שערים, זה פחות הצליח, ולכן גם הביאו באמצע העונה את בלוטי, בחודש ינואר, בלוטי שהיה ברומא, אותו שחקן שגדל בטורינו, והיה כבש הרבה שערים, אבל עכשיו הוא גם כן לא כל כך בפורמה. ושחקן שהייתי נוסף שהייתי שם לב אליו, זה דווקא המגן הימני שלהם, שלאחרונה מתפתח ונהיה באמת שחקן מאוד מאוד בולט ואפילו שחקן הרכב, זה קיודה. הוא שחקן בן 19, הוא שחקן מהנוער של פיורנטינה, מגן ימני מספר 33, הוא כבש את השער הראשון שלו בליגה נגד לאציו, בניצחון שלה, אבל הוא שחקן מצוין, הוא פורץ על האגף, הוא עולה למעלה, יש לו טאץ' טוב בכדור, יודע גם להגביע אותם לתוך הרחבה כמו שצריך, והוא גם פיזי. אז זה גם עוד שחקן ששווה לשים העין עליו על קיודה, ויש להם עוד כמה חבר'ה, אם זה מילנקוביץ', הבלה, מספר 4, סרבי, שבוא נאמר את האמת, כבר היה אמור להיות במקום אחר, הוא לא היה אמור להישאר בפיורנטינה, לפני כמה עונות הוא היה ראש בראש עם ברמר, אולי הוא או הוא יגיעו ליובנטוס, ובסוף הלכו על הברזילאי, אז מילנקוביץ' בכל זאת נשאר בפיורנטינה, עונה נוספת, יכול להיות שזו דווקא תהיה אולי האחרונה שלו, וזה בגדול, אני חושב שעוד שחקן שאולי שווה לשים לב אליו, זה שחקן שחוזר אליהם לאט לאט לפיורנטינה, ואמור לחזור לתוך הסגל, לא יודע אם הוא יפתח בהרכב, זה מרטינס קוארטה, הוא בלם ארגנטינאי.
כן, זה מה שרציתי לשאול אותך, כי ראיתי היום את הציוץ שלך בכתבים של ערוץ הספורט.
נכון, כן, מרטינס קוארטה הוא ארגנטינאי בן 27, צריך לשים לב אליו, אני לא יודע אם הוא יפתח בהרכב, הוא חוזר אחרי פציעה של שבועיים בחוץ, הוא כבש 4 שערים בליגה, שוב, הוא בלם, ועוד 2 באירופה, הוא שחקן שבעיקר יודע לברוח בין הקווים, זאת אומרת, פתאום אתה תראה אותו יוצא מההגנה, ומופיע לך ברחבה של היריבה, ואז יכול לקבל ולהפתיע, ולכבוש גם שערים מהמקומות הללו, יש לו גם נגיחות, אתה יודע, בבקרנות לעשות את הבעונה שעברה,
ועם שואו בנבחרת.
נכון. והוא שחקן שנתן הרבה שערים, הוא נתן 13 שערים בעונה שעברה בספציה, שלו קבוצה קטנה, ובא, שילמו עליו הרבה כסף, 10 מיליון יורו, וציפו ממנו לקצת יותר, יכול להיות שאנזולה ייכנס להרכב ביום חמישי, יכול להיות שהוא יקבל שוב את ההזדמנות שלו מווינצ'נזו איטליאנו.
יותר בעצם הם עלו עלינו, זה היה נראה כאילו למכבי אין שום דבר להציע מול היריבה הצרפתית. אם אתה צריך לומר מה החוזקה העיקרית של ה... איטלקים מולנו, ברור שזאת קבוצה שהיא גם יותר עשירה, גם עם שחקנים יותר מנוסים, הכל טוב ויפה, אבל זה יותר בצד הטכני, זה יותר במהירות משחק, זה יותר בחלק הפיזי נגיד, שראינו שמכבי התקשרה גם מאוד מול יאנג בויז בזמנו, איפה אתה חושב הנקודת תורפה העיקרית שלנו מולם?
אני לא חושב שהפיזי, אני אולי אלך על הטכני שיש לקבוצה הזאת, עם בונה ונטורה ועם ניקו גונסלס, ואם זה גם יעבוד במשולש עם שחקני ההתקפה שלהם, זאת אומרת, אם השחקני ההתקפה שלהם יהיו סוף סוף מה שנקרא חדים מול השאר, מה שהם לא, הם לא חדים מול השאר, רק ניקו גונסלס, אז זה באמת יכול לעשות צרות למכבי חיפה, אבל גם למכבי חיפה יש כמה שחקנים, כמו עוד בעיקר באירופה, אז זה יכול להיות שזה דווקא יעזור למכבי חיפה.
כן. אני חושב שאולי וגם בחלק האחורי כמובן, שימיץ' וסק הם נכון. לפחות עם נתוני גוף ופיזיות שלא לא נופלים
אבל המהירות של פיורנטינה יכולה להיות קצת באוכריה. כי גם בלטרן הוא שחקן מהיר, אנזולה הוא לא כל כך מהיר, אבל בלטרן הארגנטינאי יש לו את המהירות, הוא יכול לחמוק.
כן, אולי באמת בקטע הזה ישחק לטובתנו, שאני מניח שמכבי תהיה מסוגרת בהגנה, גם במשחק הבית, גם במשחק החוץ, אולי אם זה היה באצטדיון הבית שלנו, אז לפחות משחק אחד היה נראה קצת אחרת, אבל אני חושב שהמהירות אולי פחות תשחק תפקיד, שעה שאנחנו נהיה באמת במצב של מגננה, אני מניח, את רוב ההתמודדות.
אם אני מצליח, תראה, בגלל שהקבוצה הזאת כל הזמן הכדור אצלה, זאת אומרת פיורנטינה היא רוצה את הכדור, היא מניעה את הכדור, זה יכול להיות שזה יכול להתאים דווקא למכבי חיפה בסגנון המשחק הזה. כן, חבל שדין דוד לא משחק, כי הוא עם המהירות שלו יכול לעשות צרות ולשבור את ההגנות, אבל ענן חלילי הוא מפתח לדעתי מאוד מאוד גדול במשחק הזה, כי גם יש לו טכניקה טובה, הוא גם מהיר, הוא גם חזק, וזה יכול להיות האזור שבו מכבי חיפה יכולה להעניש את פיורנטינה. הוא צריך, אם הוא נותן משחק C, כמו שהוא יודע לעשות, אז הוא יכול לעשות צרות שם לקריסטיאן בירגי, שהוא בעצם המגן השמאלי של הקבוצה.
כן, אולי גם קצת מול גנט בחלק הראשון של המשחק שהיה בבלגיה, אז באמת ראינו את הקטע הזה שחלילי ופיירו יוצרים יתרון במשחק מעבר מהיר כזה, ומשם גם בא בעצם שער היתרון שלנו שם, אז אם הם מחזיקים הרבה בכדור, אז יש לה חלוצים הרבה שטחים מאחוריהם, יכול להיות שבשלב מסוים גם סופי פקטור משמעותי פה, גם מבחינת הפיזיות וגם המהירות שלו.
כן, בהחלט נכנסנו קצת לראש של מסי דגו ושל הצוות שלו כרגע.
כן, ממש. מבחינת תחושות שלך לגבי קהל שלהם, אתה חושב שיגיעו הרבה אוהדים, או שהם פחות נוטים לנסוע למשחקים מחוץ לאיטליה, ויחכו לנו רק במשחק בפירנצה, בתקווה באמת שהוא יהיה עם קהל? אם יש לך משהו להאיר את עינינו בקטע הזה, אנחנו מאוד נשמח.
אני נכנסתי הבוקר וראיתי שהמחירה למשחק חוץ, כמובן על השבוע הבא, על פירנצה עדיין חסומה, עדיין אי אפשר לרכוש כרטיסים. לדעתי, הם ממתינים לראות מה בעצם תהיה התוצאה גם ביום חמישי הקרוב. זאת אומרת, אם הם לא מוצאים תוצאה טובה והם צריכים את הקהל שלהם מאחוריהם, הם ילחמו שכן יהיה קהל ביציאה, למרות, נקרא לזה במרכאות, הבעיה הביטחונית, שיש להבטח גם מועדים ישראלים, שזה יכול להיות בעיה. פירנצה זה עיר די שמאלנית, נקרא לזה ככה, ומסביבה גם כבר היו כמה הפגנות פרו-פלסטיניות, אם זה בפיזה, שהיא יחסית קרובה, ממש בימים האחרונים. לא בכמויות שאנחנו ראינו באנגליה והכל, אבל כן, כן היו כמה הפגנות.
כן, יצא לי לראות גם דיווחים חדשותיים על...
אני חושב, ברמת קהל שלהם לא, זה לא שהולכים להגיע אלפי עוד פיורנטינה, לא. בכל מקרה גם נזכיר שהאצטדיון שמכבי חיפה משחקת הוא לא כזה גדול. אני לא חושב שיבואו כמה אלפים, אולי יגיעו כמה מאות למשחק הזה, וגם הם יחכו בעיקר לראות מה קורה עם משחק הבית.
כן. עכשיו, מבחינת המיקוד עניין של האיטלקים, בגלל שאמרת שבליגה האיטלקית הם כנראה לא יגיעו לטופ ולקבוצות שמשובצות לליגת האלופות, זה משנה את המיקוד שלהם? אתה חושב שהם הולכים חזק על הקונפרנס, בעצם כמו בשנה שעברה, כדי להגיע ממנו אולי אפילו למפעל בכיר יותר? או שמבחינתם הסריה A זה הלחם והחמאה, ופחות אכפת להם מהקונפרנס?
אני חייב להודות שדווקא במקום הזה, אני חושב שפיורנטינה יש לה אופציה ללכת קצת יותר. זאת אומרת, היא תשחק על כל האפשרויות שיש לה כרגע. היא לא כזו רחוקה ממקום שממנו מגיעים לליגה האירופית בעונה הבאה. היא כן רחוקה מליגת האלופות, מהמקום הרביעי. זה יש לה פער של 9 נקודות, וזה די משמעותי. אני גם לא רואה אותה מגיעה עד לבולוניה ולא לרומא ואטלנטה. בעניין הזה יכולה לנסות עוד לסגור קצת, אבל כן יש לה עוד חצי גמר גביע איטלקי ששנה שעברה, מי שלא יודע, הגיע לגמר, היא הפסידה לאינטר רק בגמר של השנה שעברה, ויש לה חצי גמר כפול נגד אטלנטה לפגוש, באיטליה חצי הגמר הוא בשני לגים, שני משחקים, והיא הולכת ב-100% על הקונפרנס, זה כן, היא רוצה להגיע עוד פעם למעמדים האלה. אם אנחנו גם מסתכלים על שאר היריבות במפעל הזה, אז זה יריבות שהיא כן יכולה קבוצות, אייאקס.
אוקיי, בסדר, ניגע אולי ככה קצת גם במכבי, בקבוצה שלנו, כי מתוך הדוחק של הדברים לא הספקנו להיערך, אז אני אתן רק את ההרכב שבאמת אני חושב שמכבי יכולה, נכון לה, וכדאי שהיא תעלה, אז אני מניח ששריף קיוף יהיה בשער, קורנו יהיה על קו שמאל, פיינגולד על קו ימין. אני חושב שהתצורה הזאת תהיה יותר הגנת גרשון, שימיץ' וסק, בפרט כשגולדברג גם פצוע, וסונגרן לא זמין למשחק הזה בגלל האדום שהוא קיבל בבלגיה. אני מניח ששואו יעלה כקשר אחורי, ואיתו אם אלי מוחמד יהיה קשיר, אז הוא ישחק, ואם לא, אז זה יהיה או סייף או גוני נאור, להערת השחקנים שהצטרפו בחודש ינואר, אז הוא ותומר חמד לא נרשמו למפעל. אני מניח שלפניהם יהיה או קינדה או רפאלוב, כשאחד מהם ממתין על הספסל ואחד עולה בהרכב, פשוט כדי שאפשר יהיה קצת לגוון. אני מניח שמשחק באינטנסיביות שעולה לאין שיעור על מה שאנחנו רגילים בדרך כלל בליגה, ואני חושב שפיירו וחלילי באמת ינסו לערוב לשטחים שמאחורי הבלמים והקשרים של פיורנטינה, כדי לנצל אולי שעת כושר ולנסות להפתיע את היריבה. אני מניח שזה יהיה ככה במשחק הראשון, המשחק השני אולי כבר ייראה קצת אחרת, אבל כמו שאמרת לגבי הקהל, אני חושב שגם פה זה מאוד מאוד תלוי בתוצאה שתושג במשחק הראשון.
כן, אני אמת שאני תוך כדי שאני אתה מדבר, אני גם נכנסת לאתרים באיטליה, אני רואה שיש להם אפילו קצת בעיות, למאמן של הווינצ'נזו איטליאנו, שארטור, הקשר האחורי שלו פצוע, ובספק למשחק, יש לו איזושהי בעיה בקרסול, אבל זה יכול להיות שמקסים לופז ייכנס במקומו, זה איזשהו כאב ראש, יכול להיות שדווקא זה יהיה לטובתה של מכבי חיפה, כי ארטור הוא שחקן בולט אצלה.
אוקיי, אנחנו נשמח לכל בעיה שתצוץ לוויולה. המון המון תודה, אסף, גרצי מילה.
פרגו, היה לי תענוג, תודה רבה לכם.
גם לנו. אתה רוצה לנסות לנחש, להעריך מה יהיה לפחות בהתמודדות הראשונה?
אני חושב שטקו, זה יסתיים בטקו 2, זה התוצאה שאני הולך איתה.
ישמח אותי מאוד להגיע לאיטליה כשלא חייבים לנצח, ואולי זה יכול להיגרר להערכה ולא באים בפיגור. המון המון תודה, שמחתי.
קח בחשבון שאם אתה נוסע לאצטדיון הזה, לארטמיו פרנקי, הייתי בו כמה פעמים, אם אתה נוסע ליציע החוץ, תביא משקפת. הוא מאוד מאוד רחוק מהמגרש.
כן, כן, ככה שמענו. בסדר, נערכנו לזה, אין בעיה.
תודה רבה.
המון המון תודה, לילה טוב.